לומדים, הנה זה עובר, לומדים גם לרפואת חברינו, אהובנו היקר, רב שלום שלנו, שלום בן יבון, בעזרת השם רפואה שלמה בתור שאר חולי ישראל, בעזרת השם. הערה קצרה לפני שמתחיל השיעור, היו היום הסעות ב-5, וכמה תלמידים באו אליי ואמרו שזה בלתי חינוכי בעליל. אז אני רוצה לומר שגם בעיניי זה בלתי חינוכי בעליל, אבל אני אשם בזה, אני לוקח אחריות אליי, משום ש, איך נאמר, אני לפעמים בלתי חינוכי בעליל. זאת אומרת, זו אמירה שאנחנו לא רוצים לומר, מה, סדר ערב, בלילה, שיעורים, מה קרה? אבל צריך להסביר, גם עם הילדים שאני לפעמים לא חינוכי, ואתם קצת כמו הילדים שלי, אז גם זה לא נכון. אז יש לחץ, ואנשים בשביל תוכניות, זה היה קשה להם. אז לא היה סיכוי למי שרצה לצאת מוקדם ל-5 וטרמפים, כולם שם בבת אחת. ושוב, דרך המלך שלנו זה דרך של אמון וחופש. שאנשים ילמדו תורה לא בגלל הביקורות האלה, ולא יישארו בגלל הביקורות האלה. אין לו ברירה, ועכשיו אנחנו נאלצים לעבוד עם הביקורות. אבל מי שנמצא פה בחר להישאר פה, וזה כל כך יפה, ומי שיש לו סיבות טובות, מי יחליט אם הוא נוסע או לא? זה פשר. אז בקיצור, אין לי איך להצדיק את עצמי, אבל אני שמה. אנחנו ממשיכים לסוגיית תלמוד תורה בעזרת השם, וזה כמה קומות. דיברנו בפעם הקודמת, התבוננו בכך שבעיקר לפי דברי הרמב״ם, עצם מצוות ידיעת התורה היא לא מצוות תלמוד, היא לא מצוות ללמוד, אלא זה יותר מזה, זה עליות ההמשך של נצח ישראל. זה מתחיל בתור ללמד את הבנים, ואם אבא שלך לא לימד אותך, וזה מוסיף בזה שאתה מחויב לאבות ולהשריש ולגדל את זה שלימדו אותך. אם לימדו אותך, אם לא, תלמד את עצמך, תהיה אבא של עצמך ותוליך את זה קדימה. במובן שאנחנו ממשיכים, כאילו קיבלנו יום אשר עמדת לפני השם לוקח הבכורים. היום אנחנו ננסה להתבונן בעזרת השם סוגיה שיש בה הרבה ערפילים, הרבה מבוכות, מה בדיוק הגדר שלה, מה הגדר של חיוב לימוד התורה בכל יום. זאת אומרת, מעבר לזה, שאדם מישראל חייב לדעת תורה. זאת אומרת, כל אדם מישראל חייב לדעת לפחות, זה הפוסקים הכי מינימליים, את 5 חומשי תורה. אני חושב שזה כלול גם בתוך 2 קרב 1 תרגום, לדעת את 5 חומשי תורה, כל אחד ואחד יפנים דרגה גילה, ואת ההלכה. ואת ההלכה. מה זה את ההלכה? יש בזה הרבה מדרגות. אתה יכול לדעת השס ופוסקים ביון, ולהיות יהודי שיודע הלכה. יהודי בוגר, מערכת חינוך, רוצה להיות יהודי שיודע הלכה. הוא יודע מה זה כשר, מה זה לא כשר, יודע ללכות ברכה. אני לא יודע אם השולחן ערוך וכל הנושא כלים וכל הפוסקים. יהודי צריך לדעת לנהל בית דתי, חינוך דתי, יום-יום דתי, חגים. באופן פשוט זה נמשך באופן בסיסי, די נורמלי, דרך מי שגדל בבית יהודי. אבל צריך, נכון, אתם כולכם זוכרים את ההקדמה של המשנה ברורה לחלק ג', ומי שם את הערות דבש, שמי שלא למד הלכות שבת, לא יכול להיות שהוא לא הלכות שבת. יש איזה משהו גולמי כזה, שזה ככה פוסק הרמב״ם, תורה שבכתב ותורה שבעל פה במובן הזה. שוב, אפשר לעשות את זה ברמה מאוד מינימלית בספרים, יש הרבה פרצופים בעם ישראל, מיליוני פרצופים, כישרונות רוחניים, אבל יש איזה גדר מינימלי שכל אדם, שוב, גם כשאמרתי 5 חומשי תורה, זה גדר מאוד מינימלי, פשוט זה תנ"ך. אבל נניח, זה מה שהוא ברזל, איזה מינימום שלא קשור. אני מדבר עכשיו לא על מה צריך לדעת, מה צריך ללמוד. משום שיש שני מקורות עיקריים, נביא פה כמה מקורות, שנראים סותרים בעליל, מחלוקת רבי שמואל ורשבי. רבי שמואל ורבי שמואל בר יוחאי חולקים ביניהם גם מסכת ברכות וגם מסכת מנחות, אלא שבפשטות הם אומרים הפוך אחד מהשני. הם כאילו, כביכול, מחליפים את הדעות שלהם. ללמוד כל סוגיה מצד בפני עצמה זה סוגיה לא פשוטה, שמי זה אני יכול לקחת? נכון? תודה. ובוודאי שלהשוות את שתי הסוגיות ביחד. נעבור על זה ככה, נראה מה שאתה יכול יפרנס אותנו, סוגיה מפורסמת ברכות למדי עמוד ב' שמדברת על היחס, שוב, מה הגדר של לימוד תורה, האם בכלל מותר לעשות משהו חוץ ללימוד תורה. זאת אומרת, יכול להיות, מתוך הגמרות אפשר להבין ככה, מתוך הגמרות, מתוך חלק מדברי הפוסקים, אפשר להבין בשתי רמות הנלוויה. שמצווה כימות תורה, זה מצווה רק ללמוד תורה. זאת אומרת, אדם מישראל חייב רק ללמוד תורה, ולא לעשות שום דבר חוץ מזה. אולי אפילו אסור לו לעבוד לפי רשבי, אולי. בסדר? זה רמה אחת שנברר. והרמה השנייה שנברר, שננסה לברר בעזרת השם, זה גם אם מותר לך להנהיג במנהג דרך ארץ, איך אני מתייחס למה שנקרא זמן פנוי. אם יש לי זמן פנוי. תרבות הפנאי. ויש שלוש קומות. נכון, יש את התורה שאני חייב ללמוד, והגית ביום ובלילה. שוכבך ובקומך. כל אדם חייב ללמוד. לקבוע איתי עמו ללמוד בבוקר ובערב. קומה השנייה זה דרך ארץ. מה זה דרך ארץ? וקומה שלישית זה מה שלא דרך ארץ. מתייחס לשלושת הגורמים האלה. אז קודם כל, סוגיה מפורסמת, כולם מכירים אותה, נכון, אני קורא, תנו רבנן ואספת דגניך. אספת דגניך, מה תלמוד לומר? ככה רבי ישמעאל אומר, אפשר להבין שאספת דגניך בתור ברכה. אבל רבי ישמעאל אומר, שפי שנאמר, לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, יכול דברים ככתבן, מה יכול שבאמת לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, כל הזמן אנחנו רק לומדים ולומדים, אנחנו לא יכולים לעשות שום דבר לרגע. תלמוד לומר, ואספת דגניך, הנהג בהם מנהג דרך ארץ, דברי רבי ישמעאל. רבי ישמעאל אומר, דרך ארץ. יפה תלמוד תורה עם דרך ארץ. התורה מצווה אותי, מצווה אותי. שמה? שאני לא אלמד כל היום, הוא מרשה לי, הוא מצווה אותי לאסוף דגני. להיות אחראי לפרנסה, להיות אחראי לדרך ארץ. רבי שמעון בר יוחאי אומר, אפשר אדם חורש בשעת חרישה, וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת פצירה, ודש בשעת דישה, וזורע בשעת הרוח, תורה מה תהיה עליה? מה יהיה על התורה? אנחנו לא מתחיל בפסוק. הוא מתחיל בזה, איך זה יכול להיות? רק אחרי שהוא אומר איך זה יכול להיות, אז הוא מסביר. אלא בזמן שישראל עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשה על ידי אחרים, אין עושים רצונו של מקום מלאכתם נעשה על ידי עצמם. תודה רבה רבה שנאמר ואספת דגניך. בכיוון הזה, תראו, אנחנו ניגשים לסוגיה הזאת כמו לכל סוגיה בתורה בעזרת השם, בלי שהעמדות שלנו רלוונטיות בכלל. מתאים לך, לא מתאים לך, נראה לך הגיוני, לא נראה לך הגיוני, ככה לא לומדים תורה. אנחנו קודם כל קשובים לתורה. אם התורה אומרת דברים שמסתדרים בדיוק עם ההגיון שלי, ולפעמים ההגיון האלוקי הוא יותר, תמיד הוא יותר, אבל לא מסתדר עם ההגיון שלי. זאת אומרת, אני מציף פה שאלה שנראית אולי, האם יכול להיות שכל יהודי מישראל חייב כל החיים שלו רק ללמוד תורה, לא לדבר בדברים בטלים, מה זה דברים בטלים, ולא הולך לעבוד, זה לא הגיוני. אז הוא לא הגיוני, ככה זה לא עובד. אנחנו מנסים להיות קשובים להגיון האלוקי. לא תמיד אנחנו תואמים לזה. ואם ההלכה תברר לנו דברים שהם קשים, אז הם קשים. אז נצמח, אז נגדל. אז נשתנה בעזרת השם, לפעמים קל להגיד, לפעמים קשה להגיד זה. אבל המסע, לא ככה דברים קשה. אין לי כוח, בסדר, הסיבה שאתה לא תקין. אנחנו לא מערבים את שיקול הדעת שלנו פה בתוך התורה. בוא ניתן להלכות לדבר. אבל רשבי פה עושה לכאורה הפוך למה שאני אומר, נכון? רשבי מערב את שיקול דעת התורה בכיוון השני. אפשר, חורש בשעת חרישה, בזורה מיות זריעה. וקצור את זה קצרה. ודש בשתת הרוח, תורה מה תהיה? אז יש לך קושיה, אז מה? אז מה, רבי שמואל בא מפסוקים. אבל ככה רשבי, אני רק אומר פה, איזה סוגיה, ככה רשבי מתחיל. קודם כל זה לא הגיוני, חוץ מזה אני מסביר את הפסוקים אחרת. אז יש פה מחלוקת בין רבי ישמעאל לרשבי. הגמרא אומרת, רבי מסוק אלו רשבי ועלתה מידם, רבי מסוק רבי ישמעאל ועלתה מידם, רבי מסוק רבי שמואל ורחי ולא עלתה בידם. הדבר הזה שבזמן שישראל עושים צרה של מקום, אנחנו נעשה ידי אחרים, אנחנו לומדים תורה, לא יודעים מה יקרה, אנחנו נעשה ידי אחרים. שימו לב, פה מדובר הרבה מעבר לשאלה מה לעשות בתרבות הפנאי. פה לא מדובר על פנאי בכלל, אסור לך לעבוד ככה משהו לפי רשבי, לכאורה ככה משהו. את הגמרא פה בברכות, לפני שנעמת אותה או נשווה אותה לגמרא במנחות, ששם כביכול הם אומרים הפוך, עסקו רבים וגדולים בסוגיות האלה, והם ניסו להסביר, או הסבירו ככה את רשבי, יש לנו קודם כל את נפש החיים, דעה ככה, דעת קצה, נפש החיים אומר שגם לפי רבי ישמעאל, שאומר אני אגב עמדי אחרת, זה בתנאי שתוך כדי אתה חוזר על סוגיות. אתה חורש וחוזר על סוגיות. אבל אם אתה לא חוזר על סוגיות, בטח שעל זה לא נאמר שום דבר. אז מה מותר לך? כי כנראה אתה כשאתה חוזר על סוגיות, אתה פחות מרוכז מאשר שאתה... מאשר כזה, זה מעניין, זה נפש החיים, אבל זה לא משהו צדיק. רבים ניסו כרשבי ולא עלתה בידם. לא עלתה בידם זה... אז מה אם לא עלתה בידם? שיהיו חזקים. רבים היו חזקים. ולא הצליחו. רבים היו חייכו רבי שמעאל, אבל הוא גם חזק. רבים הלכו כרבי שדרכו של רבי שמעאל לא עלתה ביד. אמרו לה, אני אסביר את הגמרא ברכות לאור הגמרא במנחות. הגמרא במנחות דף צדיק עמוד ב', כביכול זה בדיוק הפוך. תראו, יש גרסה שמי שחולק שם על רשב"י זה לא רבי שמואל, זה רבי שמעון בן יהוצדק, אני חושב. אז ככה שח מביא על השולחן ערוך. אבל אנחנו, רוב האחרונים, הרבה האחרונים שראיתי, הם הולכים לפי הגרסה שלנו, שהגמרא שלנו, אני במסכת הלא נכונה, הנה, הגמרא דנה לגבי מה זה תמיד, נכון? מה זה תמיד? השולחן ערוך פנים לפני תמיד, חיוב והחיוב של לחם הפנים זה להיות על השולחן תמיד. יש שתי דעות במשנה, מה זה תמיד? מה עם שתי הדעות? שאיך מחליפים, יש פה תיאור מאוד יפה, איך מחליפים את לחם הפנים בשבת. אז המשנה אומרת, ארבעה כהנים נכנסים, שניים בידם שני סדרים, שניים בידם שני בזכים, שנכנסים שמונה כהנים בשביל לעשות החלפת לחם הפנים. כי תנא קמא מבין שהמילה תמיד בלחם הפנים היא פשוטה. תמיד, תמיד, תמיד צריך להיות לחם פנים על השולחן במקדש. תמיד. אסור ששנייה אחת הוא לא יהיה. ולכן נכנסים שתי קבוצות, נכנסות שתי קבוצות של כהנים להחליף את הלחם בשבת. קבוצה אחת מוציאה את הלחם הישן, ותוך כדי תנועה קבוצה אחרת מכניסה את הלחם החדש. ואז אין שנייה אחת שהשולחן מגולה, תמיד יש עליו את לחם הפנים. כך אומר תנא קמא. רבי יוסי אומר, בואו נקרא קודם את תנא קמא, אלו מושכים ואלו מניחים, תפחו של זה כנגד תפחו של זה, זאת אומרת תפח שזז מתמלא, שנאמר לפני תמיד. רבי יוסי אומר, אפילו אלו נוטלים ואלו מניחים, אף היא הייתה תמיד. מותר, תצאו, תקחו. כמה דקות אחרי זה ניכנסו, גם זה סוג של תמיד. יש עוד הרבה סוגים של תמיד. קורבן התמיד, זה בטח לא כל רגע. יש תמיד, הגמרא אומרת מפה, אמר רבי עמי, מדבריו של רבי יוסי נלמוד, אפילו לא שנה אדם, אלא פרק אחד שחרית, ופרק אחד ערבית, כי יהיה מצוות לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. יש לא ימוס ספר התורה הזה מפיך, ויגיד אבו ימם בלילה, דברי קבלה, זה לא כתוב בתורה, זה כתוב בירשוע. אבל לא ימוס ספר התורה הזה מפיך. איך זה קשור לרבי יוסי? כי תמיד לא הכוונה, תמיד. תמיד כן הכוונה, תמיד. התמיד לא הכוונה, בלי הפסקה באמצע. תמיד, אני מחליף. כל הזמן יש לכם, מותר להחליף רגע, מותר להזיז. אז גם פה, כשאנחנו צריכים ללמוד תורה תמיד, הכוונה מה זה תמיד? אפילו פרק אחד שחרית ופרק אחד ערבית. זה מימר הראשונה. ואמר רבי יוחנן משום רבי שמעון בר יוחאי, אפילו לא קרא אדם אלא קריאת שמע שחרית וערבית, קיים לימוש. ספר התורה הזה מפליחה. כך הוא פוסק משום רשב"י. רשב"י אצלנו לא אמר שמותר ללמוד רק קריאת שמע שחרית וערבית. כמה זמן זה קריאת שמע שחרית וערבית? קריאת שמע שחרית וערבית כמונה פרשה ראשונה. זה הכוונה הפשוטה. ובזה קיימתי את לא ימוס ספר. זה הרבה פחות מרבי יוסי, נכון? הפרק הזה זה פרקון קטן, פרשה קטנה שבתפילין. בזה קיימתי. זה רשב"י שאת כל שער היום משאיר לי פנוי בעצם. כל שער היום איננו. רשב"י שבברכות אמר שלא חורשים ולא זורעים, ומאיפה יהיה לאכול? יהיה נס! אחרים יבואו ויעשו מלאכתכם, יהיה נס! ופה רשב"י אומר בדיוק הפוך. זה רשב"י. יש פה מחלוקת האם מותר להגיד את זה, את הגמרא הזאת. ודבר זה אסור לאומו בפני עמי הארץ. למה אסור להגיד את זה בפני עמי הארץ? עמי הארץ ישמעו שמותר קריאת שמע שחרית וערבית, יכול להיות שהם ינצלו את זה ויגידו ראש קטן כזה, אז אני קורא רק קריאת שמע וערבית, ערבית שחרית. רבא אמר מצווה לאומו בפני עמי הארץ. להפך. למה מצווה לאומו בפני הארץ? גם לא קשה, נכון? אם מישהו אומר, התביעה ממני היא ללמוד כל הזמן, אני לא יכול ללמוד כל הזמן, הוא מתפרק. מי שחושב שהאתגר שסף רף המינימום זה לא ימוס ספר התורה ומפיך כמו השולחן, שרגע אחד לא הפסקתי, אז כבר אין את לא הבדל אם הוא הפסיק לדקה או הפסיק לכל הזמן. נכון, אנחנו יודעים שביטול תורה, אפילו שנייה אחת, עוד לא התייחדתי לסוגיה של ביטול תורה, סוגיית ביטול תורה פה ברקע, נכון? כתוב דברים קשים על ביטול תורה. כתוב, כל העוסק בדברי תורה הוא חוסף ועובר ועוסק בדברים בטלים, מאכילים אותו גחלי רתמים. יודעים מה זה גחלי רתמים? לא יודעים מה זה. אבל לא כדאי איך אני יכול לדבר בטוח. זה משהו היום ונורא. אני לא? שנאמר הפוסקים מלוא אכלי שיח. יש דברים קשים מאוד על ביטול תורה. מה זה ביטול תורה? זה לפי החיוב ללמוד תורה, אני כבר נברר גם מה הם גדרי ביטול תורה. אז רשב"י פה התהפך כביכול. פה רשב"י אמר שאסור אפילו לעבוד, פה רשב"י הפסיק, נתן לך דקה ביום ודקה בלילה. עכשיו רבי שמואל כביכול אומר דבר הפוך. מה רבי שמואל? שאל בן דמה בן אחותו של רבי שמואל את רבי שמואל, שאל את הדוד שלו, כגון אני שלמדתי כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמת יוונית? קרא לה במקרה הזה, לא ימוש ספר התורה הזה מפיך, והגית בו יומם ולילה. צא ובדוק שעה שאינה, לא מן היום ולא מן הלילה, ולמוד בחכמה היוונית. אין שעה שהיא לא מן היום ולא מן הלילה, בעצם אי אפשר ללמוד חכמה היוונית. הוא למד את כל התורה בן דמה, ורבי שמואל אומר, אין, אתה לא יכול. אתה לא יכול ללמוד חכמה היוונית. אז פה רבי שמואל נראה הפוך, שם הוא אומר, אני אגב במדיר את דרך ארץ, ואספת דגניך, וכתחילה, גם אתה יכול ללמוד תורה, נכון? ככה נראה מברכות. אתה יכול ללמוד תורה, יש לך את הכלים, יש לך את היכולות, את היכולות הנפשיות, את היכולות האינטלקטואליות, לא, אתה צריך להיות, להביא פרנסה, לכתחילה, אני אגב במדיר דרך ארץ, ופה הוא פתאום אומר, שגם למד את כל התורה כולה, אז עשו לך, זה נראה סתירה חזיתית כזאת, בין שתי הגמרות, בין שני המפוכים. אז יש כמה כיוונים של תירוצים. יש המון תירוצים, יש עשרות תירוצים. אני ניסיתי את מה שאספתי ומה שראיתי בספרים, גם ספרי ליקוטים, אספתי את זה לכמה קבוצות קטנות, אני חושב 4 או 5 כיוונים של תירוצים שמבטאים לנו שני דרכים מרכזיות באיך חז"ל הבינו את הגמרות פה. קודם כל בואו נתחיל בשדה חמד, כי אנחנו פה בישיבה שלו, היה פה ראש ישיבה בבניין הזה. אז הוא אומר דבר מאוד מאוד מעניין. הוא אומר ברשבי, כולכם זוכרים את רשבי בשבת, את רשבי במערה, שאחרי 12 שנה רשבי יוצא, רשבי ורבי אלעזר בנו יוצא מהמערה ורואים אנשים חורשים וזורעים, אז כל מקום הוא נותן, רשבי נותן עיניו בהם ונשרפים, ואז יוצא בת קול ואומר חזרו למערתכם, וחוזרים למערה לעוד שנה. 12 שנה הם חברו בגלל הרדיפות, שהיה סכנה שירוג אותם כיסא הרומאי. ואחרי זה הם חזרו למערתכם, חוזרים אחרי שנה, ואז כשנוצאים מהשנה, אז במשנה שלו, כולכם זוכרים, זה מורכב. זה אחד, לא כתוב מי, אחד צורף ואחד מרפא. אחד צורף ואחד מרפא. ואתם רואים את הזקן הזה שרץ עם בדי הדס, לכבוד שבא. כל פעם אחרי השנה 13, אז הם מקבלים את העולם. אז לחם מדומר, זה תירוץ מאוד מיוחד לפילי, לחם מדומר שרשבי בברכות, זה לפני השנה ה-13. לפני השנה ה-13 הוא מי שעסק בחרישה ובזריעה, הוא נתן בו עיניו ושרף אותו. הוא לא רק אמר שזה לא בסדר, הוא אמר תורה מה תעלה, זה לא יכול להיות. והרשבי במנחות, בכוחות, צריך אופץ גדול בשביל להסביר ככה, אבל הוא הסביר ככה, במנחות זה אחרי השנה ה-13. אחרי השנה ה-13, אז זה לא חובה, אנחנו מדברים על החובה, כן? שואלים מה החובה. לא חייבים לעשות רק מה שחייבים, אתם יודעים. לא רוצה לנו קצת מרגע. אבל הקומה הבסיסית. אני עוד פעם חוזר, למרות שכולכם שמעתם את זה, אנחנו לא מדברים על ידיעת התורה. יש רק מילים של ידיעת התורה, שכל יהודי חייב לדעת. יהודי חייב לדעת התורה, יהודי חייב לדעת הלכה. שוב, מה זה הלכה? מה עם דברי ההלכה? יהודי חייב לדעת איך יהודי מתנהג. בהלכות השכמת הבוקר, בהלכות ברכות, בהלכות תפילה, בהלכות סעודה, בהלכות כל ההלכות שיש לנו, הלכות חגים ומועדים ושבתות וכשרות ומטבח וטהרת המשפחה, דברים בסיסיים, איך נראה? בית החושן משפט, יש כל מיני ספרים, ספרים יותר קטנים, ספרים יותר אורחים, כל אחד ירמתות, זה חובה. אנחנו מדברים מעבר, להגיד אבל אומרים, אולי, זה גם יותר את כל התורה. הנה, דמה בן החוצה של רבי ישמעאל, הוא יודע את כל התורה, הוא מעיד על עצמו, כגון אני שיודע את כל התורה, הוא לא אומר, אתה לא יודע את כל התורה, הוא יודע את כל התורה כולה. אז התירוץ של הסדר חמד, תירוץ מעניין, חוץ מהתירוץ של הסדר חמד, יש, אני חושב, שלושה כיוונים עקרוניים. בואו נוכל ברבי שמעאל. שאל בן דמה בן אחותו של רבי שמעאל את רבי שמעאל, כגון מי שלמדתי את כל התורה כולה, מהו ללמוד חוכמה יוונית. אז יש הרבה מאוד אחרונים שמוצאים את ההבדל בחוכמה יוונית. זאת אומרת, אין קשר בין הגמרא במנחות לגמרא בברכות. כי הגמרא בברכות עוסקת בעבודת הפרנסה בדרך ארץ. והגמרא במנחות עוסקת בחוכמה יוונית. למה רשב"י, למה רבי ישמעאל סותר, הוא לא סותר את דבר. אם אתה מדבר על חוכמה יוונית, חוכמה יוונית זה דבר מיותר לחלוטין. חוכמה יוונית היא דנים הרבה במה זה חוכמה יוונית. אתה רוצה את זה, אספת דגניך? בטח שאספת דגניך. אספת דגניך, דגניך, כולכם מכירים את החתם סופר המפורסם במסכת סוכה, פרק גדולה בגזול, אבל הגמרא שלנו פה. מה שרבי ישמעאל אמר ואספת דגניך, זה בארץ ישראל דווקא, בארץ ישראל. למה דווקא בארץ ישראל? כי עבודת האדמה בארץ ישראל זה מצווה כמו הנחת תפילין. כך הוא תלך לך. זה מצווה בארץ ישראל, זה מצווה. בחוץ לארץ זה לא ככה. אני אומר את זה בגלל שיש איזו השלכה, אני חושב, שמאוד מאוד חשובה להמשך הסוגיה. כשאנחנו נשאל מה זה דרך ארץ, אנחנו נשאל מה זה פרנסה, אני חושב בעצם החתם סופר הוא זה שאני נשען עליו, הוא לא זה שאני נשען עליו. אני נשען על כל כך הרבה דברים בתורה, אבל החתם סופר אומר זה במפורש, אז יש לי אני אילן גבוה להיחס בו. שכשאתה מדבר על, 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 על איפה, האם, האם, האם אלוקים רוצה שיפגש אותו רק דרך לימוד תורה, זה בעצם השאלה, נכון? האם אלוקים מתגלה אלינו רק דרך לימוד תורה, וכל השאר אלוקים לא מתגלה שם, ולכן אל תעשה את זה. או שמתוך, ברור שהכל מתחיל בתורה והכל נשאר בתורה, ואלוקים יכול להפתיש אותך, או שמותר לך לעשות דברים שאתה לא נפגש עם אלוקים, אז לכאורה בשאלה הזאת יש הבדל גדול אם אתה בגלות או לא בגלות. זה מה שחתם סופר אומר. זה את החתם סופר לא דן דווקא על עבודת האדמה. חתם סופר אומר שמרחבי החיים ומרחבי הדרך ארץ הם יכולים להיות שונים מאוד בחוץ לבית. אפילו המושג חוכמה היוונית. אני מוכן להיכנס לזה. חוכמה היוונית יש כאלה שאומרים שזה דברים, כל מיני תרבויות כאלה וסוגים של טרנדים שהם דברים יותר מחלוטים. החוכמה היוונית אנחנו יודעים שיש מושג אחר, נכון? יד אלוקים יפה לשכון בראש ובעולה שם וחוכמה בגויים תאמין. חוכמה היוונית אצלנו בתובנות שלנו זה יש את חוכמת ישראל, יש תורת ישראל ואת חוכמת יוון. חוכמה זה פילוסופיה במדע, שיכול להיות שזה כבר לא כל מיני משחקים וכל מיני הצגות ודברים מיניים. זה תרבות אנושית, תרבות אנושית. ויכול להיות, ולפי הפרשנים האלה שמחלקים בין זה לזה, אז בעצם מותר לך להתפרנס, מותר לך לעשות בדרך כלל, אבל אסור לך להתעסק בחלק מהפרשנים הזה מפורש, חלק מבעת רק חוכמה מתחלק מעבר. יכול להיות שהתשובות של הפוסקים האלה הן תשובות שנוגעות לדברי החתם סופר. זאת אומרת, החתם סופר לא מדבר דווקא רק על עבודת האדמה. כשאנחנו מסוגלים לדבר על עבודת האדמה, יש פה פער עקרוני ומהותי מאוד בין המפגש עם אלוקים בארץ ישראל ומחוץ לארץ. בגלות אנחנו בגלות, בגלות כולנו יודעים שזה לא רק מיקום על פני הגלובוס, בעיקר נפשי, תודעתי, רוחני, חווייתי, דמיוני, רגשי, שבחוץ לארץ כוחות החיים הם באמת מטומאים. אוויר עד ארץ ישראל תמה. כמו שבבשם נמד בגיטין בקיץ בבשם. יש משהו באוויר, באטמוספירה, האטמוספירה הכוונה בחלל הרוחני. באמת כוחות החיים קשה מאוד להיפגש עם האמת, עם התארה, עם הקודש, עם הדיבור האלוקי דרך כוחות החיים האחרים. ובאמת בחוץ לארץ, נכון, הדרכתי, אתם יודעים, ההלכה לא משתנית בין דור לדור, אבל הדגשים של ההלכה והסבירים של ההלכה בוודאי שכן. אז יכול להיות שבגלות באמת אין מקום לא לעבודת אדמה. יש פיקוח נפש, כן. אתה לא תאכל תמות, מה אתה עשי? רבים יצאו לא על תובדת, מה אני אעשה? ימותו. אז הם חייבים לאכול, חייבים לעשות משהו. אבל גם עבודת אדמה, גם עבודת אדמה, יש פוסקים שאני תעשה את המינימום שנצרך, את המינימום שנצרך, בשאר הזמן תימא התורה. והחתם סוף אומר, לא, בארץ ישראל אתה לא רק בשביל להתפרנס, בארץ ישראל יש שלא נעזבה ביד זולתנו מן האומות, או לשממה, כמו שציטטתי עכשיו את הרמב"ן בהוספה, ואב לספר המצוות, מצוות כיבוש הארץ, וכיבוש מידי האומות, וכיבוש מהשממה. זה לא רק בשביל להפריח, זה לא רק בשביל לך מה לאכול ואחרי זה לזרוק, יש בזה ערך עקרוני כזה. אז יש כיוון כזה שנמצא בהרבה אחרונים, ואחרונים רבים, שההבדל בין הגמרות הוא שוב, שהגמרה, זה לא מסביר את רשמי, זה מסביר את רבי ישמעאל, שהגמרה בברכות עסוקה באידיאל, בסף לגניך, בישראל, ושם יש מקום לכל מרחבי אחרים. פה רשבי, פה רבי שמעאל שולל חוכמה היוונית, כי זה מיותר, זה לא צריך את זה, זה לא דרך ארץ, זה מותרות, זה כביכול תרבות תנאי, זה כיוון אחד שהלכו ברבים. זאת אומרת, הדגש בהבדל בין הגמרא זה פה אסף לגניך ופה חוכמה היוונית. כיוון אחר שיש באחרונים, גם אחרונים רבים, זה מי שאל את השאלה. אולי לפני משאל את השאלה, נגיד שרבים, גם ראשונים בברכות, עושות ראש, ראשונים, אני עד עכשיו דיברתי על האחרונים, עכשיו אני עובד על ראשונים, שאומרים שברור שרשבי לא התכוון להלכה. שרשבי אומר, תורה מה תהיה עליה, הוא שואל אותנו שאלה, הוא באמת לא התכוון. נכון, אמרתי, אנחנו לא שואלים שאלות ואחרי זה עונים. לא מתאים לי שרשבי אומר לרבי שמעאל, לא מתאים לי. רשבי לא חולק להלכה. רשבי לא חולק להלכה, בוודאי שאני לא בהם דרך ארץ. אבל מה יהיה? הוא שואל. הוא שואל שאלה שלא סותרת את דעת רבי שמואל. הוא שואל שאלה, אומר, נכון, זאת הלכה, אבל תורה, מה יהיה? לא תהיה תורה. לא תהיה תורה. ההלכה, אתם יודעים מה ההלכה היא? ההלכה היא משהו כתב מסך מן החוץ. ההלכה היא שכיוון שקרה דם קריאת נוער ערבית, קריאת נוער שחרית, אז הוא יצא דרך קיימת לעמו ספר התורה, אז אני מפריך, אבל תדבר מהם עליי. אבל תורה מה תהלך? אם זה מה שכולם יעשו, אז לא תצמח תורה בישראל. לא יהיה כלום, לא תצמח תורה. ולכן מה? ולכן אנשים ככה רשב"י אומר, במסכת ברכות, אשרי מי שמוסר את הנפש. אשרי מי שלא חורש ולא זורע ולא קוצר. זה יחידת עילית כזאת. אנשים רציניים כאלה. אנשים שהם שואלים, השאלה מהדהדת בליבם, הזעקה הזאת, בת קול שיוצא מנחם חורם, אחרי זה אומרת, אוי להם הבריות, מלבנה של תורה, אז הם מצליחים לשמוע, אתם יודעים, זה לא מזיז את אור הטוב. זה מזיז רק את הנשמה. ומי שקשור לנשמה שלו שומע, שומע. והוא מוכן לשלם מחירים כבדים, ורבים עשו כרשב"י ולא עלתה בידם, ואנחנו למרות זה נמשיך. אנשים פגעו בעצם בעצמם, פגעו במצב הכלכלי שלהם, יגידו לפעמים, אם אחריות ולא אחריות, אשרינו, וזה הטעויות שלנו. שאהבת התורה שלנו היא כל כך כל כך גדולה, שאנחנו מוכנים להתמסר ולהגיד בשביל להרים את קרן התורה, אז יש אנשים שלא שואלים מה ההלכה. מה ההלכה? ברור שההלכה היא כמו רבי, מה שרבי ישמעאל אמר. שאני אגבל דרך ארץ, איך אפשר בלי דרך ארץ? זה לא, זה, זה, זה לא רק לא הגיוני, זה גם ציווי, לעשות את בגנך, אפילו בחוץ לארץ. אנחנו בכיוון הזה, יש כל מיני גוונים, כל מיני גוונים שמחלקים בעצם, זה ברכה, זה חקר נורא, והייתי אומר דבר מאוד מאוד יפה, שאתם יודעים, רשב"י אומר, אתם יודעים למה, כיוון שקרא אדם קריאת שמע של שחרית, קריאת שמע של ערבית, קריאת שמע של ערבית, אז נאמר בו לא ימות ספר התורה זה מפיך? בזכות אלו שהתמסרו, בזכות היחידים האלה, בזכות אלו שנדב ליבם אותם ובחוכמה, והם הקימו את המשכן, זאת אומרת, הם החליטו לגדול בתורה, הם החליטו למען כלל ישראל, הם החליטו לשלם מחירים כבדים, ולוותר על המון 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 דברים שמותר לעשות, ואפילו זה חשוב לעשות, זה אידיאלים גדולים ובאוד מאוד מקסימים ויפים וכל הכבוד, והם החליטו להתמסר, להתמסר לגמרי, ולהיות תמידי חכמים גדולים בזכות אותם. אתם זוכרים מה שכתוב על ארבעת המינים, המדרש הזה שהרמח"ל מביא שם במידת הפרישות, שיבואו אלה ויחפרו על אלה שבזכות זה שיש מעטים כאלה בעם שהם פרושים, אז הם גורמים להשראת שכינה על כל העם כולו. למה מי שקיים? סתם ככה, אם אדם יגיד קריאת שמע, קריאת שמע, ערבית שחרית, אז הוא לא קיים ספר התורה הזה עם כיפה. זאת אומרת, הוא לא מסביר, ואני מה קרן נורא מחדש? אפשר להבין, והגית בו יומם בלילה בשתי צורות. אפשר להגיד, והגית בו יומם בלילה, כל הזמן תלמד תורה. כל היום וכל הלילה. בסדר? יש כאלה שיסבירו כאן. תלמד. ואפשר להבין, לא, שביום יהיה ובלילה יהיה. נכון? קרן נורא אומר, בעל הקרן נורא אומר, כולנו חייבים שמה? שלא יימו ספר התורה, זה נתנו יום הלילה. כולנו חייבים שבאגיד, לא יימו ספר התורה, ואגיד בו יומם בלילה. אבל איך זה מתבצע? בזכות קבוצה איכות מאוד מאוד מצומצמת. זה מועדון שתנאי הקבלה הם, אתה עושה לעצמך את הגיבוש. אתה עושה לעצמך מבחני הכניסה. זה הרבה יותר קשה מכל מבחן כניסה אחר שמישהו יעשה לך. אתה שואל את עצמך, אם אתה עושה כמו רשב"י, אם אתה אומר נכון, אני לא אחרוש ולא עזרע, והשדה שלי תעלה קוצים, יש את זה השלכות קשות. אבל בזכות זה, כששאר העם לומד מעט מאוד תורה, בכל אופן הוא דבק בתורה יומם ולילה. בזכות, כשיש כאלה, פינות חמד כאלה, ששתולים ברחבי ישראל, בזכות שיש נשמות עליונות כאלה, שהן פועלות עם אל, רואים האמיתיים, אשר אתם ברוך הוא חפץ בהם מאוד, אלה שמצילים את בניו, אלה שהם מלאי שקיקה לתורה ולעם ישראל, מוצאים את זה לעם ישראל, יודעים עליהם, לא יודעים עליהם, זה פחות משנה, אבל הנשמות יודעות עליהם. ולכן, רבבות אלפי המסמכה בית ישראל, אנשים שלא מסוגלים, מכל מיני סיבות, יכולות קוגניטיביות, קשב וריכוז, כלכלי, רצון, חינוך, לא משנה. אבל רוח אחרת לגמרי, הקרן לא מסביר את לעמוד ספר התורה, זה מפיך במובן הטוטלי. אבל אם יש את הרואים הנאמנים האלה, אז כל האנשים החיים יכולים להסתפק בקביעת עתים קצרה מאוד, דברים שדומים למה שהרב כותב בעזרתי בית ישראל, זרע אדם וזרע בהמה בספר האורות. יש תפקידם להוביל את הקודש, ויש תפקידם להצטרף, שהקודש הזה הוא שורה על כולם. זה בית המקדש, שוכן שם בהר מירון מרים, ומשם שורה שכינה על כל ישראל כולו. זה הקרן נורא. שוב, הקרן נורא אומר שבטח שאתה לא, גם רשב"י מעולם לא התכוון, זה בכיוון של התוספות. רשב"י רק אמר שזה, אמרתי מה התוספות שאומר? שזה ברכה, שזה מעליות, שזה תוספות. נוספת, שאשרי מי שילמד תורה כל כך בגלות. אז גישה אחת אמרנו, עשבי חמד, אני רק עושה לי חזרה שזה כביכול אבא אמינה וחזרה בו. גישה אחרת אמרנו שזה חוכמה יוונית, תלוי למה מבטלים תורה, זאת אומרת לא חייב ללמוד אם אתה עושה דברים חשובים. אם אתה עושה דברים לא חשובים, אז אתה חייב ללמוד. גישה שישית אמרנו בקרן אמרה שזה סוג של ברכה, פסוק ראש, עוד ראשון מסוג של ברכה. ונשאר רביעית מעניין, ראיתי בכמה פוסקים, גם בארוך השולחן יש משהו דומה, שהיא מחלקת את הגמרא בברכות לזמן מנחות בשלבים בלימוד תורה. יש פרק זמן בחיים שבו, שוב, כל אדם מישראל חייב להיות בן תורה. יש פרק זמן בחיים שכל אדם בונה בעצמו את הקומה היסודית. את הקומה היסודית. היום כולם חייבים לעשות בגרות, נניח. כולם חייבים לעשות תורה ראשון. אני לא יודע מה היום, אבל נניח שכולם חייבים לעשות בגרות. אז יש איזה איקס של שנים שבו אתה חייב לבנות את הקומה היסודית, לדעת תורה. לא טוב, כל אחד לפי עניינו. ויש אחר כך, אתה כבר יודע את התורה, אבל אתה רוצה לגדול בתורה. אתה רוצה להיות תלמיד חכם, אתה רוצה להיות איש רוח, אתה רוצה להיות מוביל. רוצה, או מרומם את נפשך, או עושה את זה למען האומה כולה, אז אתה שייך לזה. ואז הגמרא בברכות מדברת על הקומה הראשונה, על הבנייה של הקומה הראשונה, והגמרא במנחות מדברת, אז זה הגמרא בברכות, זה חרוז, אז אני מקווה שאני לא טועה, הגמרא בברכות, הגמרא במנחות, אשכנזים זה חרוז, הגמרא במנחות היא עסוקה בקומה הגבוהה. זאת אומרת, התירוץ הזה מתמקד במי שאל את רבי ישמעאל במנחות. מי שאל? בן דמה שאני שלמדתי את כל התורה כולה. זה שאלות שמי שלמד את כל התורה כולה. מי שלמד את כל התורה כולה, והוא רוצה להמשיך, זה דיון אחר. אז מה פסק הלכה לפי זה? בשלבים הראשונים בחיים, רבי ישמעאל אומר, תשלב תורה עם עוד דברים. אחרי שנהיית כבר תלמיד חכם, לומד את כל התורה כולה, אז תתמסר לגמרי. אבל רשב"י אומר הפוך, זה נפקא מינה גדולה מאוד לישיבה, למה? רשב"י אומר הפוך, רשב"י אומר להפך. בשנים הראשונות, שאתה אברך צעיר, בשנים הראשונות, בהם אז אתה נדרש להתגעגע ולנסות לראות את השאלה של רשב"י. אדם חורש בשעת חרישה וזורע בשעת זריעה, וקוצר בשעת צירה ודש בשעת הרוח, תורה מה תהיה עליה? תורה מה תהיה עליה זה דווקא בקומה הפשוטה, היסודית. כן, זה שאלה לכל אחד מישראל. כל אחד מישראל נתבע לבנות את הקומה היסודית הראשונית, גם עם אחרים מאוד כבדים. ורבים עשו כרשב"י, ולא עלתה בידם. הכוונה היא שבסוף זה לא הצליח, כי יש כמה שנים, ואחרי אתה צריך להמשיך קדימה. להמשיך קדימה. דווקא בשנים הראשונות האלה יש איזו הסתגרות. נכון, זה לא חייב להיות אבריך. נכון, אנחנו תמיד הרבה פעמים שואלים שמתייחסים, הרי אנשים באים לישיבה, לא כל האנשים, בוא נגיד דבר, כל האנשים לא יישארו אברכים פה עד שיעור קוף קף גיל. אנחנו נמשיך, כל אחד לפי עניינו, כל אחד לפי דרכו, אנחנו נמשיך לעמול בתורה, נמשיך לעסוק בתורה, אבל המבנה הזה של שלושה סדרים מלאים, סדר בוקר, סדר תורה, סדר יום, הוא לא תואם את מבנה החיים הרגילים. גם תלמידי חכמים גדולים, הם לא לומדים שלושה סדרים, יש להם אחריות, יש להם עיסוק, יש להם עשייה, יש פה איזה מין משהו מלאכותי במבנה של ישיבה, כל ישיבה, במבנה של ישיבה. אתה בא ובונה, ואחרי זה אתה יוצא לעולם שהוא שונה, יש לזה הרבה השלכות והרבה שאלות, ומה שבנית פה, שקע לך בנשמה, ומעצים אותך, אבל בהתמודדויות של היום, התמודדויות היום שונות מאוד, אבל כן, אז ככה אנחנו הולכים לפי שפתו של רשב"י לפי ההבנות האלה באחרונים. משום שרשב"י אומר נכון, בשלבים הראשונים אתה רשב"י, תנסה להיות איתי במערה. רשב"י במערה לא חרש ולא זרע, זה מאוד נס של הרומאים, גם אנחנו מסוגים של נסים. גם לנו יש כל מיני סוגי רומאים בחיים, יש כל מיני התמודדויות תרבותיות, ולכן אנחנו ביחד עם רשב"י, פרק זמן, שהוא א', ב', ג', כל אחד לפי מה שנתראו, נדבו ליבו לעשות בחוכמה, יש איזה פן כזה שכן, אתה... אמא שואלת מה יהיה, ואף פעם אין לך תשובה טובה לשאלה שלה. יש לך שאלה אחרת במקומה, תורה מתה עליה, מה אני אעשה, מה אני יכול להיות תורה? ועל גבי זה, אחר כך, דווקא רשב"י הוא שאומר שתמיד חכם, אתה כן, זה כדי גבי הפרנסה שלך, בחיים, בהמשך, בגבי הפרנסה, זה כבר דרך ארץ. והקומה הראשונה לא כל כך דואגים בדרך ארץ. בסדר, יש דברים שאתה תמות, אז אי אפשר. פחות מתעסקים דרך ארץ, זה מושג רחב כזה, מושג גדול כזה. אז אמרנו ארבעה תירוצים כאלה. כיוונים עיקריים. אני ככה סיכמתי עוד הרבה דעות באחרונים, סיכמתי בתוך ארבעת הדעות האלה, שבעצם יוצא מכל ארבעת הדעות האלה פשוט שאין אף דעה ש... יש הרבה דעות שמבינות גם ברשב"י וגם רבי ישמעאל, שבטח שלפחות דרך ארץ אדם אולי מצווה להתעסק בזה, בטח שמותר לו. בטח שמותר לו. זאת אומרת, לא מצאנו אף דעה בעצם שאומרת שאסור לאדם להתנהג מנהג דרך ארץ. בעצם כל הדעות, והגית בו, סליחה, לא מוסף רטו אוזן פיך, זה פרשה של קריאת שמע ערבית ושחרית, אין אף חולק. יש חולק מה? אם אסור לאומו בפני עם הארץ, או מצווה לאומו בפני עם הארץ. זה כן. זה שתי דעות. אבל ברור שהתביעה מאיתנו היא לא רק ללמוד תורת, זה לא חובה. רשב"י, כמו שאמרנו בשם התוספות ראש, בשם התנאים, זה מצווה, זה ברכה, יש כאלה שאתה. מצווה אלוהים, יש מי שבאמת ימסור את הנפש, כל הנותן עליו, כל המקבל עול תורה, מסירים ממנו עול מלכות ועול דחס. וכל המפורק מעל עול תורה, נותנים עליו עול מלכות ועול דחס. אבל העיקרון הוא, אני מנסה עכשיו להבין מה חייבים. מה חייבים? האם מהגמרות בברכות ומנחות אפשר להבין שחייבים ללמוד תורה כל יום, אסור לעבוד? לא גדול. ירושם נכון. לא גדול. אלא אם כן, אתה... בפרק זמן הראשון של החיים אפשר להבין, כמו שאמרתי בפירוץ האחרון. רשב"י חשב כך אפשר יוצא. להלכה בוודאי שאנחנו בטח בארץ ישראל, ויש דעת נפשכיים שאתה צריך גם תוך כדי עבודה לעשות עוד סוגיות. סוגיות, לשים אוזניות עם משניות. תראו, אני אגיד לכם, הסוגיה הזאת של סוגיית לימוד תורה היא שונה בהרבה מלימוד סוגיות אחרות. משום שהאהבה של עם ישראל לתורה היא אינסופית, היא לא תאומה. הסוגיות פה הן טבולות, כמו שרבי, כמו שרשב"י אומר, תורה מה תהיה עליה? זה סוגיות שהן כל הזמן מלוות והתורה היא חיינו. וכמו שיהיה סוגיה, אתה רואה שתהיה סוגיה, כמה זמן צריך, כמה פעמים צריך לנשום ביום. רבי זה קונטרס רפואי שכתוב שמוכחה, מספיק נשימה אחת ביום, נשימה אחת בלילה. לא שייך. אתה רואה בתוך הפוסקים, בתוך, זה בלול הרבה, מה חייבים, אבל הרבה מה השתגענו, זה כאילו הדבר הכי מעומם, גדול, אדיר, נפלא. הפעולה עם אלה, האהבה שיש בעם ישראל לתורה היא ניכרת כל כך בתוך כל מי שדן בזה, שלהגיד מה חייב ולא חייב, קשה לחלץ את מה חייב. אני מנסה לחלץ מה חייב, לא בגלל שאני רוצה שנעשה מה שחייבים. אני ברוך השם גם זכיתי קצת ואפילו הרבה לאהוב את התורה, ואני ממש רוצה שלמדו פה הרבה מעבר ל... הלוואי שכולם יצמחו ויגדלו בלי סוף. אני מנסה לברר את סף המינימום, כי אני חושב זה חשוב מאוד, אבל צריכים כמעט צומח מכאן ואילך. לשם אני רוצה לכוון. אני צריך קצת להתמודד עם השעון היותר טוב מהפעם הקודמת, ואולי אני אגיד למה אני מכוון. הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, זה דברים ששמעתי מרב ברום. הרמב"ם בהלכות תלמוד תורה, ראים שהרמב"ם בהלכות תלמוד תורה של ללמד את הילדים וללמוד בשיחה זה אותו דבר אצל הרמב"ם, אבל יש לו שתי קומות. יש לו שתי קומות שככה הוא ברור היה מכונן. פרקים א' ב' זה איך אתה מלמד את הילדים של התורה ואיך אתה מלמד את עצמך ברף הבסיסי המחויב, שגם הוא תובע הרבה מאוד. פרקים ג' ד' נראה לי שככה הרמב"ם פותח את ה... לא עשיתי חזרה פה, אז אני אומר בערך, אני רוצה שיהיה לו כתר של תורה. הוא כתוב שלושה כתרים, כתר תורה וכתר כהונה וכתר מלכות. וכתר כהונה לזרעו של אהרון, וכתר מלכות לזרעו של דוד, וכתר תורה מונח ועומד בקרן זווית, כל הרוצה לבוא, ליטול, יבוא ויטול. זה מונח, מי שרוצה, רק זה הרבה יותר קשה כנראה מכל קריאה אחרת, בגלל שלא כולם רצים ליטול באופן שדורש את זה. אז מה זה כתר מלכות? נכון, היה זר זהב סביב, גם זה פרשת שבוע, היה לה זר זהב לשולחן, לאהרון ולמזבח, נכון? שלושה כתרים. הכתר הזה סוג של מלכות, מן מלכי רבנן, דין מלכים מלוכו. אז הרמב"ם אומר, פרק ג' ד', הרמב"ם מתאר עד כמה אפשר, הרמב"ם מתאר עד כמה אפשר וכדאי וראוי להתמסר לתורה בכל מצב ובכל עת ובכל שעה. לזה הרמב"ם היה קורא כתר של תורה. יש חובת לימוד תורה, זה פרקים א' ב', ויש כתר של תורה. את הרמב"ם האחרון שיגיד לנו לצמצם בלימוד תורה, הוא קורא לזה כתר. מה זה כתר? כתר של תורה פירושו של דבר זה מלכות, זה לא חובה, זה מעבר. ומה זה המלכות הזאת מעבר? המלכות הזאת, מה שרשב"י צעק לנו תורה מהתהיה עליה, פירושו של דבר זה קיומי. לא יכול להיות קיום לאומה הזאת בלי שיהיו בה אנשים שיתמסרו בכל אדם, בכל נפשם, בכל מאודם, לאתר את האומה הזו בכתר של תורה. הכתר של תורה אתה לא עובש על ראשך, אתה מניח את הכתר הזה על ראש כנסת ישראל, על ראש השכינה. לא יכול להיות שנחיה פה בעולם הזה אם כל אחד יעשה רק את המינימום. אם כולנו נלמד אפילו את התנ"ך ואפילו את הרמב״ם. היינו יכולים לבנות מערכת חינוך כזאת, נדע מתכנן בשיעור הבא לדבר על איך חז"ל הדריכו ללמוד תורה בפועל ואיך אנחנו בונים את מערכת החינוך שלנו. אבל מתי, נניח שכולנו נדע את התנ"ך טוב ואת משנה תורה לרמב״ם בלי נושא כלים טוב. אז כולנו נהיה ברמה הכי בסיסית, לא יכול, זה לא יכול להיות ככה. למה אין תביעה שיהיה איזה גוש כזה? אז רואים את זה בהלכה הרבה פעמים, ובטח פה נראה גם ללכות תלמוד תורה. בואו ניקח משל ממצווה הגנה לישראל, אפשר לקחת את המשל הזה. משום שכולנו חייבים, כל אזרח מישראל חייב בשירות חובה. קצינים הם לא חייבים להיות קצינים, נכון? רק מי שרוצה. אפשר להפעיל לחצים וכו', אבל מי שלא רוצה לא יהיה קצין, נכון? ברור שאין צבא בלי קצינים. לא יכול להיות צבא בלי קצינים. אין אפשרות כזאת. אין איזשהו קצה של אבא אמינה שצבא יצליח להתקיים בלי קצינים, נכון? אבל ככה כשברוך הוא בחר, ככה הדברים מופיעים בפועל, שלעשות מעבר זה תלוי בנדיבות לב. לכל אוכל היסטוריה שלי הרבה דוגמאות מהרבה תחומים, אני לא יודע מה הדקות המעטות שנותרו יאפשרו לי. יש משהו שהוא בסיסי, מחייב, אבל יש ברית קרותה לעם ישראל שלעולם עם ישראל, בדברים העקרוניים ולידים, לא יעשו את מה שחייבים. אתה לא חייב לעשות מה שחייבים. יש מה אני מחייב אותך, ויש מה אי אפשר בלעדיך. הקדוש ברוך הוא יכול לפנות את ההלכה אחרת, אבל מהחוכמה האלוקית, מהדרכה האלוקית אלינו, אנחנו רואים שהמובילים, שאלה שהכל תלוי בהם, אלה שבוחרים להיות הליבה של האומה, הם כאלה שצריכים לעשות את זה מתוך התנדבות ולא מתוך כפייה. וגם כשקופים, אין לנו משטרה, אנחנו לא מרביצים למי שלא מתפלל, מי שלא קורא שמע, מי שלא לומד. זו בחירה שלך להיות כפוף לחובה הזו. וגם נדיבות לב, מתוך העולם הפנימי שלך, אתה בוחר לקבל עליך את העול, עול מלכות שמיים, עול תורה, נכון? אבל את הקומה הזאת שמעבר, לשמוע, להשמיע את הזעקה הזאת של רשב"י, תורה מעט אלא, זעקה שנשמעת לא הגיונית, תלושה בעלים. תורה מעט, אבל מה יהיה נמות ברעב? שאלה טובה. אבל שאלה הרבה יותר גדולה מהשאלה מה אם נמות ברעב, היא שאלה תורה מעט אלא. לא מובן מה אני חייב, אתה חייב, אתה חייב. מובן איך תצמח פה מנהיגות, איך התורה תעבור מדור לדור, איך יצמחו פה סנהדרין, איך יצמחו כנפיים לאומה הזאת, איך נחיה את הנצח, איך נחיה את הערכים האלה. אז חזקה עלינו, בכל דור לדור מורים את זה בהרבה הרבה הרבה מצבים. שיש מה הלכה מחייבת, ויש את מי שעושה הרבה מעבר. רואים את זה למשל בהלכות ציבוריות. יש הלכות שמוטלות על היחיד, ויש הלכות שמוטלות על הכלל. להקים בית כנסת למשל. להקים בית כנסת, כל קהל חייב להקים בית כנסת. אין אף אחד בקהל שחייב להקים בית כנסת. אתה בא לאחד התושבים בהתיישוב מסוים, אתה אומר, אתה חייב, אני מה, אני היישוב? היישוב חייב. אפילו ראש המועצה לא חייב להתיישוב. אם קמים אנשים ביישוב, הם מתנדבים, הם מעמיסים את זה על השכמם, הם גאים להעמיס את זה על השכמם. הם לוקחים, במקום לעסוק בכל הדברים שאומרים, הם פתאום מטפלים בזה. יש הרבה אנשים שיסבור להם למה לא כדאי להם, ולמה הם יוצאו לטובה ומצופים. והם מחליטים להיות אלה שפועלים עם אל. והם אומרים, הם קובעים השפה, מבקשים מכולם לבוא, והם קובעים תעריב, ומבקשים מכולם, אז כולם חייבים. בזכות אלה שהלכו קדימה. בזכות אלה שהלכו קדימה, כולם חייבים. הם בנו את היכולת לחיות את הציבור. כדי לחיות ציבור למשל, אז חייבים להיות אנשים שהם לא ציבור והם לא חייבים, והם בונים את מושג הציבור, ויש לזה המון השלכות על מצוות יישוב הארץ ועל כל כך הרבה רבדים, על מה זה צדקה. כל דבר שהוא מעבר לגבולות היחיד, כל דבר שהוא ממלכתי, כל דבר שהוא ציבורי, כל דבר שהוא קהילתי בכלל, תמיד יש נשמות כאלה, איך כתוב, ברית קרותה, לא היה לך, הרב הקודם, לא היה לך בישראל מעולם קהל שאין לו קופה. אין דבר הזה שקהל, קהילה בישראל בלי קופה צדקה. לא היה, אומר הרמב"ם, עד אליו, וגם ב-900 השנים שעברו מהרמב"ם, אין דבר כזה בלי קופה צדקה. מי חייב, מי חייב, מי חייב לטפל בצדקה? אף אחד לא חייב. אין דבר כזה בלי שמישהו מגדיל ראש. אין ישיבה, ישיבה לא יכולה להיות קיימת, בגלל שחבר'ה עושים מה שהם חייבים לעשות. ישיבה, אפילו שישיבה יכולה להיות קיימת בזכות אלה שהם מחליטים שם הישיבה. הם מחליטים שם הישיבה, אנשים הכי בוטנים, אנשים הכי אכפתים. הם מחליטים שמגדילים ראש, מגדילים ראש בזה. יש הרבה תחומים, נכון, שאין סוף תחומים. אנשים שהם עושים הרבה מעבר למחויבויות ההשתתפויות שלהם בתורנות. אם כל אחד רק יעשה את ההשתתפות שלו בתורנות, רק הזה הוא יקפיל, לא נוכל להתקיים פה. ברור שיש פה איזו נדיבות לב, שמכוחה מי שדואג רק לעצמו, אז הוא בונה את עצמו. ומי שיש לו נדיבות לב, אז הוא חי את כלל האומה, את נשמת האומה. אז יש פה משהו גם בתורה. בתורה, כדי לבנות את הלב, כדי לבנות את המהות, כדי לאפשר לכולם את הדברים הכל כך יפים האלה של קרן אורה, שכל עם ישראל, גם מי שלומד מהתורה, אז הוא יהיה שייך בישותו. זה חייבים ש... חייבת להיות מציאות שצומחת, שרשב"י נשמע לא הגיוני, ובכל אופן אומרים את דברי רשב"י, תורה מתאה, לא רק התורה שלי, תורה של ישראל, אנחנו מין חוסר, המפזיזה עדיין בתנותי רקמה, הוא לא הגיוני וכן הגיוני, הוא הולך ונשאר עוד שנה בישיבה, ואחר, אני לא יודע מה יהיה בזה, ולא צריך לתת תשובות, אני לא שיש תשובות, לא יהיה בסדר, תיקן תדאגי, לאמא, אני לא צריך להדיק אותו, אבל זה באמת לא פשוט, ולמרות זאת, תורה מתאה עליה, הצליל הטהור הזך הזה של רשב"י מצלצל באוזנינו. אז סידרנו בינתיים קומה אחת בלבד, קומה אחת שגם לפי רשב"י, לפי כולם ברור שאנחנו כן רשאים לעבוד, אבל לא זאת השאלה ההלכתית, לא בזה התלבטתי. התלבטנו מה אם שאר מעבר לעבודה, אם חייבים או זה רק זכות, וזה נמשיך בזמן של שיעורים הבאים. שבוע הבא, לצערי כנראה אני לא אהיה פה, אז נמשיך עוד שבועיים בעזרת השם. כל טוב.